אלה מכם שאולי בגלל אלון חשבתם שיש לי פיצול אישיות, אז זה לא נכון, זה אותו דוד, גם אם הוא כתוב קצת אחרת. אני רוצה לברך את האורחים שלנו, אנחנו רוצים במיוחד לברך את אולג שנמצא איתנו. אנחנו במשך תקופה ארוכה התפללנו עבור אנג'לינה, אנחנו מודים לאל שהמצב שלה הרבה יותר טוב, אבל היא עדיין בתהליך של שיקום, ואנחנו רוצים בהחלט להמשיך ולזכור גם אותה בתפילות שלנו. אנחנו ממשיכים כמובן בסדרה שלנו בספר יהושע. אתם יודעים שכבני אדם אנחנו בדרך כלל לא אוהבים כישלונות וטעויות, למרות שהם בהחלט חלק מהחיים שלנו. לעתים אנחנו מנסים לברוח מהכישלונות ומהטעויות שלנו, לעתים אנחנו מנסים, כמו שאדם עשה, להשליך את זה על האחרים, לשים את האחריות על אחרים, ואפילו לפעמים גם להתנער מהטעויות שלנו. אתם בוודאי מכירים את האמירה שאומרת, אמירה מפורסמת בעצם, שאומרת שלהצלחה יש הרבה אבות, אבל כישלון הוא יתום, אין לו אבא. דרשן בריטי מאוד מפורסם, באחד הדרשות שלו ב-12 לאוגוסט 1849, אנחנו גם מדברים על היסטוריה קצת רחוקה, אמר את המשפט, הזה: החיים, כמו במלחמה, הם רצף של טעויות, אבל גם משיחי ומצבי טוב הוא אחד שלא, הוא לא אחד שעושה הכי פחות טעויות, אבל הם אנשים שמנצחים את המלחמות הגדולות בחיים שלהם דווקא בגלל הטעויות שלהם. הוא ממשיך ואומר, הם לומדים מן הטעויות ומנסחים בזכותם. בשבת שעברה, אלה מכם שהייתם כאן ולמדנו את פרק ז' של ספר יהושע, אתם זוכרים שראינו איך שהחטא של אחן גרם לכישלון של כל העם. ראינו שכתוצאה מחטאו, לא רק שחיילים מתו, אלא גם העם ברח מפני אנשי עי. גם קראנו שאלוהים דרש מיהושע לטפל בחטא. הוא אמר לו, קום. ואז אמר לו גם איך לטפל בחטא. ושיהושע אכן טיפל בחטא בדיוק כפי שאלוהים ציווה אותו. לאחר מכן, אחרי שאחן סומן על ידי אלוהים כאיש אשר חטא, וגם התוודה על החטא שלו, ואחר כך גם מצאו את החפצים שהוא גנב באוהל שלו, הוא קיבל את עונשו, עונש הכבד. העונש היה כבד עבורו וגם עבור המשפחה שלו. העם סקלו אותם באבנים, ולאחר מכן שרפו אותם ואת כל רכושם. ואז חרון אלוהים הוסר. היום אנחנו, כמו שאמרנו בסוף הדרשה בפעם הקודמת, היום אנחנו נראה את ההצלחה על מה שהיה לאחר מכן, ואיך שיהושע והעם למדו מהטעויות שלהם. אף תסמנו אליי בבקשה לספר יהושע פרק ח', ספר יהושע פרק ח', ואנחנו נקרא את 29 פסוקים הראשונים. יהושע ח', פסוקים 1 עד 29. שימו לב לדבר האלוהים. ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל העם המלחמה, וקום עלי העי, ראה נתתי בידך את מלך העי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו. ועשית לעי ולמלכה, כאשר עשית ליריחו ולמלכה, רק שללה ובהמתה תבוזו לכם, שים לך עורב לעיר מאחוריה. ויקם יהושע וכל העם מלחמה לעלות העי, ויחר יהושע 30,000 איש גיבורי החיל וישלחם לילה. ויצב אותם לאמור, ראו, אתם עורבים לעיר מאחורי העיר, אל תרחיקו מן העיר מאוד, והייתם כולכם נכונים. ואני וכל העם אשר איתי נקרב אל העיר, והיה כי יוצאו לקראתנו כאשר בראשונה, ונסנו לפניהם. ויצאו אחרינו עד התייקנו אותם מן העיר, כי יאמרו, נסים לפנינו כאשר בראשונה ונסנו לפניהם. ואתם תקומו מהאורב והורשתם את העיר, ונתנה אדוני אלוהיכם בידכם. והיה כתפסכם את העיר, תציתו את העיר באש, כדבר אדוני תעשו, ראו ציוויתי אתכם. וישלחם יהושע וילכו אל המערב וישבו בין בית אל ובין העי, מים לעי ואילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם. וישכם יהושע בבוקר ויפקוד את העם, ויעל הוא וזקני ישראל לפני העם העי. וכל העם המלחמה אשר איתו עלו ויגשו ויבואו נגד העיר ויחנו מצפון לעי, והגי בניו ובן העי. ויקח כ5,000 איש וישם אותם אוהב בין בית אל ובין העי מים לעיר. וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר ואת עקבו מים לעיר, וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. והיא כראות מלך העי, וימהרו וישכימו, וייצאו אנשי העי לקראת ישראל למלחמה, הוא וכל עמו למועד לפני הערבה, והוא לא ידע כי עורב לו מאחורי העיר. וינגעו יהושע וכל ישראל לפניהם, וינוסו דרך המדבר, ויזעקו כל העם אשר בעי לרדוף אחריהם, וירדפו אחרי יהושע וינתקו מן העיר, ולא נשאר איש בעי ובית אל אשר לא יוצאו אחרי ישראל, ויעזבו את העיר פתוחה וירדפו אחרי ישראל. ויאמר אדוני אל יהושע, נטה בכידון אשר בידך אל העי, כי בידך אתתננה, וית יהושע בכידון אשר בידו אל העיר. והאורב קם מהרה ממקומו, וירוצו כנוטות ידו, ויבואו העיר וילכדוה, וימהרו ויציתו את העיר באש. ויפנו אנשי העי אחריהם, ויראו והנה עלה אשן העיר השמיימה, ולא היה בידם לנוס הנה והנה, והעם הנס המדבר נהפך אל הרודף. ויהושע וכל ישראל ראו כי לחד העורב את העיר, וכי עלה אשן העיר, וישובו ויקו את אנשי העי. ואלה יצאו מן העיר לקראתם, ויהיו לישראל בתווך אלה מזה ואלה מזה, ויקו אותם עד בלתי השאיר לו שריד ופליט. ואת מלך העי תפסו חי, ויקרבו אותו אל יהושע. והיא כחלות ישראל להרוג את כל יושבי העי בשדה במדבר אשר רדפום בו, ויפלו כולם לפי חרב עד תומם, וישובו כל ישראל העי ויקו אותם לפי חרב. ויהי כל הנופלים ביום ההוא מאיש ועד אישה 12,000 כל אנשי העי. ויהושע לא השיב ידו אשר נטע בכידון עד אשר החרים את כל יושבי העי. רק הבהמה ושלל העיר ההיא בזזו להם ישראל כדבר אדוני אשר ציווה את יהושע. וישרוף יהושע את העי וישימה תל עולם שממה עד היום הזה. ואת מלך העי תלה על העץ עד עת הערב, וכבוא השמש ציווה יהושע ויורידו את נבלתו מן העץ וישליחו אותה אל פתח שער העיר ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. זה בהחלט סיפור הצלחה מעניינת, במיוחד לאור מה שראינו בפעם הקודמת. אם אתם זוכרים, בפעם הקודמת זה הסתיים בתבוסה, 36 חיילים נהרגו, וגם כמובן אחן ומשפחתו נשרפו ונהרגו או נהרגו בעמק אחור. ללא ספק זה היה כישלון קשה מאוד לעם, במיוחד לאחר הניצחון הגדול שהיה ביריחו, כאשר כבשו את העיר ואף לא אחד מהם מת. אנחנו יודעים שהחיים שלנו הם מלאים בעליות וירידות. אנחנו יודעים את זה מהניסיון שלנו. החיים שלנו גם הם מלאים כמובן בהצלחות, אבל גם כישלונות. ופרקים האלה, פרקים ז' וח' בספר יהושע, הם דוגמה מצוינת לחיים שלנו. אבל כפי שאמר אותו רוברטסון המפורסם, אנחנו חייבים ללמוד מהטעויות שלנו ולהשתמש בהם כדי להמשיך ולהצליח. אבל את זה אנחנו נוכל לעשות רק כאשר אנחנו נמצאים במקום הנכון עם אלוהים, רק כאשר אנחנו מתהלכים וחיים ברוח של אלוהים. וזה אכן מה שקרה גם כאן. שימו לב, אם כבר לא שמתם לב, לפתיח של פרק ח' בהשוואה לפרק ז'. בפרק ח' מתחיל בכך שאומר, ויומר אדוני אל יהושע. זה מה שקראנו לפני כמה דקות. אבל בפרק ז' קראנו, וימעלו בני ישראל, ואחר כך בפסוק 2 נאמר לנו, וישלח יהושע אנשים מיריחו העי. ראינו את התוצאות הנוראיות של הפרת האמון והברית עם אלוהים בפרק ז'. אבל כעת, אחרי שהחטא שהיה במחנה נחשף, הייתה התוודות על החטא וגם העונש, פרק ח' מתחיל בקריאה חדשה של אלוהים ליהושע. זה קצת מזכיר לנו גם את הסיפור של יונה. כאשר אלוהים אומר ליונה בן אמיתי ללכת לנינווה ולבשר שם, יונה הולך בדיוק לכיוון הפוך. ואחרי שהוא עובר תהפוכות ומבלה 3 ימים ו3 לילות בבטן הדג, הוא פונה לאלוהים ממעמקי הים. ואז אלוהים מדבר אליו שנית ואומר לו בדיוק את מה שאמר לו בפרק הראשון, רק שהפעם הוא הולך למקום הנכון ומציית לאלוהים. גם יונה הפיק את הלקח ולמד מהטעות הראשונה שלו. וגם בספר יהושע אנחנו רואים שהעם בהתנהגותו או בהנהגתו של יהושע היו מוכנים לטפל בחטא, למרות שבוודאי זה לא היה דבר קל עבור העם. אבל לאחר מכן אלוהים לא רק קורא ליהושע, אלא הוא גם נותן לו ניצחון על העי. דבר ראשון שאלוהים אומר ליהושע, הוא אומר לו, אל תירא ואל תחת. אחרי הכישלון בעי, יהושע חשש מאוד, וכמובן בצדק. הוא אמר לאלוהים בפסוקים 7 ו-9 של פסוק פרק הקודם, אומר, עכשיו שאנחנו ברחנו מהאויבים שלנו, אז כל הכנענים ירדפו אותנו וישמידו אותנו. החשש של יהושע באמת היה אמיתי. וזה בדיוק הסיבה גם שאלוהים, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא בעצם אומר לו, אל תחשוש, אל תפחד. באופן טבעי, אחרי כישלון, יש תמיד איוש וייאוש ופחד. הנטייה שלנו אחרי כישלון אחד או שניים, היא להרים ידיים ולהתייאש. לפעמים הפחד מכישלון אפילו משתק אותנו. אבל זה לא מה שאלוהים רוצה. לכן אלוהים אומר ליהושע, אל תפחד. והוא מצווה אותו להמשיך ולעשות את מה שהוא מתכוון לעשות. מזמור למד זין בפסוקים 23 עד 24 נאמר לנו כך, מאדוני מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפוץ, כי יפיל לא יוטל, כי אדוני סומך ידו. אם תרצו בתרגום של עדות, מאדוני באה הצלחה לאדם ודרכו רצויה לאלוהים, אם ימעד לא ייפול ארצה, כי אדוני תומך בו. אלוהים הוא זה שתומך בנו, ולעולם הוא לא ייתן לנו ליפול עמוק כל כך שלא נוכל לקום. אני בטוח שכל אחד מאיתנו יכול להעיד על הנפילה שממנה בחסד של אלוהים קמנו. ואם תרם קמנו מהנפילה, אז עלינו לשים את הביטחון שלנו בו ובעזרתו, ועל ידי ציות לו, לקום ולהמשיך. ואכן, יהושע והעם ממשיכים. אלוהים אומר לו, קח עמך את כל עם המלחמה, וקום עלי העי, ראה נתתי בידיך את מלך העי, ואת עמו ואת ארצו ואת עירו. הפעם אלוהים ייתן את כל העי לישראל, העם, העיר, הארץ, ואת כל מה ששייך. אלוהים הוא זה שמכוון את הצעדים שלנו, כפי שהוא מכוון את הצעדים של יהושע כאן. הוא אומר לו שהוא יעשה לעי בדיוק כפי שעשה ליריחו. הוא מזכיר ליהושע את הניצחון שהוא העניק להם, כאשר הם לא עשו דבר מלבד ישבו בשקט ועקפו את העיר מספר פעמים. גם אלוהים לעתים מזכיר לנו את העבר ואת ההצלחות שלנו כדי לעודד ולבנות אותנו. אבל הפעם לאי פקודת המבצע, אם נקרא לזה כך, היא שונה מזו של יריחו. הפעם לחיילים היה בהחלט תפקיד הרבה יותר משמעותי, והעם יכל לקחת את השלל של המלחמה. אלוהים קבע את האסטרטגיה, ויהושע פרס את הכוחות, אם אפשר להגיד, ברמה הטקטית, ועל בסיס המערב שאלוהים קבע לו. אין לנו צורך להיכנס לאסטרטגיה ולכל הטקטיקה, מה קרה שם. טקטיקה מוצלחת כמובן של כיבוש העי. אבל די לציין שאלוהים ניצל את הטעות של יהושע מצד אחד, ואת הביטחון העצמי המופרז של אנשי עי. בפעם הראשונה הצבא הקטן של ישראל, כ-30,000 איש, שיהושע שלח אותם לאנשי אי, הם רדפו אחריהם והרגו, כפי שאמרנו, 36 מתוכם. גם הפעם יהושע תקף מקדימה כמו פעם הקודמת. כמובן שהפעם לא היו 3,000 אלא 30,000, כאשר רק התושבים כולו של האי היו 12,000 בלבד. אנשי האי לא חשבו לרגע להשאיר מישהו על מנת להגן על העיר. אנחנו רואים בהחלט את הביטחון העצמי המופרז שלהם. הצלחה אחת איננה ערובה לניצחון שני. אני חושב שחשוב לנו גם תמיד לזכור את זה. תושבי האי לצערם למדו את זה על בשרם, אבל מאוחר מדי. יהושע ועם ישראל כבשו את האי, אבל הכיבוש לא הסתיים רק בכיבוש. אנחנו רוצים להמשיך ולקרוא את המשך הפרק. אז תפנו איתי שוב ליהושע ח' ואנחנו נקרא את פסוקים 30-35. אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני את בני ישראל, כי כתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם ברזל, ויעלו עליו עולות לאדוני ויזבחו שלמים. יכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עובדים מזה ומזה. לארון נגד הכהנים הלווים נושאי ארון ברית אדוני, כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים וחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני לברך את העם ישראל בראשונה. ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה, ככל הכתוב בספר התורה. לא היה דבר מכל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל, והנשים והטף והגר ההולך בקרבם. כמו שראינו, הניצחון באי מסתיים בכך שיהושע והעם מקימים גל אבנים על גופתו של המלך של האי בפתח של העיר. זה אכן היה סימן לכישלון של העיר. אבל אחרי הניצחון ביריחו, הכישלון הראשונה וההצלחה השנייה, יהושע בונה מזבח לאלוהים, ושם הוא מחדש את המחויבות של העם בלקיים את תורת משה. מיד אחרי שהם הקימו את גל האבנים בפתח העיר, יהושע בונה מזבח לאדוני, והוא בונה את המזבח בהר עיבל. אם אתם זוכרים, אחד המשימות האחרונות של משה לפני מותו הייתה להזהיר את העם בפני שתי האופציות או שתי הבחירות שהיו להם: חיים או מוות, הטוב או הרע, וגם כמובן ברכה והכללה. אלוהים אכן קראת ברית עם אברהם. ההבטחות שאלוהים נתן לאברהם לא היו תלויות באברהם. אנחנו גם זוכרים שבבראשית פרק ט"ו, בברית בין הבתרים, היה רק צד אחד שהתהלך בין שתי הבתרים או בין שני חלקים של הגופה. וזה לא היה אברהם, אלא שאלוהים בדמות של הלפיד עבר ביניהם. ואכן, לאורך כל ההיסטוריה של העם שלנו ועד עכשיו, אנחנו רואים שאלוהים מקיים את ההבטחות שהוא נתן לאברהם, והוא מקיים אותם בנאמנות, למרות חוסר הנאמנות שלנו אליו. אבל מעבר לברית שאלוהים קראת עם אברהם ומקיים אותה עד היום, אלוהים גם קראת ברית נוספת במעמד הר סיני ודרך משה. וכמובן בספר דברים משה מחדש ומרענן את אותה הברית. בברית הזו יש תוצאות לציות ולאי-ציות, שהן למעשה ברכה וגם כללה. בדברים פרק כ"ז עד כ"ט, משה לא רק קורא את רשימת הברכות והכללות, אלא גם מצווה את העם לכתוב את כל דבר התורה כאשר הם נכנסים לארץ המובטחת. אז משה מחלק את 12 השבטים לשני חלקים, שישה בצד אחד ושישה בצד השני, ומעמיד חצי מהם בהר עיבל וחצי בהר גריזים. ליד הר עיבל הוא קורא את הרשימה או רשימות הקללות אשר ייפלו על העם אם הם לא ישמרו את מצוות אלוהים. וליד הגריזים הוא קורא את הרשימה הארוכה של הברכות אם הם כן ישמרו את מצוותיו של אלוהים. ובסוף דבריו משה אומר את הדברים האלה בפרק למד בפסוקים 19 עד 20. אומר להם, הידדתי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך, אורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך אברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם. השמיים והארץ היו עדים לדברי משה אשר נאמרו בין שני ההרים. ואכן, משה בתחילת דבריו, בפרק כ"ז, מצווה אותם לכתוב את כל התורה הזאת שוב על אבנים ליד הר ארבל, כאשר הם חוצים את הירדן ונכנסים לארץ המובטחת. וכאן אנחנו רואים שיהושע בתזמון מתאים מאוד, מיד אחרי כיבוש יריחו והאי, מקיים את המצווה הזאת. עכשיו ייתכן שבאותו מעמד היו אנשים, או במיוחד אולי חיילים, אשר אמרו לו שצריך לנצל את המומנטום שנוצר ונמשיך במערכה אחרי שני הניצחונות. זה לא הזמן ללכת עכשיו כמעט 40 קילומטר רחוק מאיפה שאנחנו נמצאים ולחזור רק בשביל לקיים טקס, חשוב ככל שיהיה. אולי אפילו הציעו לו, נעשה את הטקס אחרי שנכבוש עוד כמה ערים, כל הארץ עוד לפנינו ואנחנו צריכים לכבוש אותה. אבל יהושע לוקח את העם במרחק לא קטן מהאי להר ארבל. ושם הם מקיימים את המצווה אשר משה ציווה את העם, וכמובן את יהושע. ואחרי שהקים את המזבח, הוא כותב העתק נוסף של תורת משה על הלוחות, ואז הוא גם קורא את התורה בפני כל הקהל, כפי שראינו. רשימת הברכות והקללות נקראו על ידי משה, ובשנית על ידי יהושע במעמד הזה. זה אולי מעיד על חשיבותה של הרשימה הזאת, שנקרא לפני וגם אחרי הכניסה לארץ המובטחת. המקרים של יריחו ואי הם דוגמה מצוינת לשני הדרכים אשר משה ויהושע קראו בפני העם, לקיים את המצוות אלוהים ולא לקיים אותם. כי כאשר הם צייתו לאלוהים, הם ניצחו וכבשו את יריחו. אבל כאשר הם לא שמרו את מצוותיו של אלוהים ולא קיימו את בריתו וחטאו נגדו וגם הסתירו את החטא, הקללה אכן נפלה עליהם. המקרה של אחן היה אכן שיעור חשוב שאלוהים באמת מתכוון למה שהוא אומר, ושאנחנו חייבים לקחת את דבר אלוהים ובמיוחד את הזהרותיו ברצינות. בוודאי שגם שמתם לב שיהושע בנה את המזבח על הר עיבל, הר הקללות. זה לא היה במקרה, אלא בכוונה ועל פי הנחייתו של משה. אבל מדוע דווקא על ההר עיבל ולא הגריזים, איפה שקראו את הברכות? האם משה או יהושע רצו שהעם דווקא לא ישמור את תורת אלוהים, לא יקיימו את המצוות של אלוהים? כאשר אלוהים נתן את התורה במעמד הר סיני, בטובו הוא גם נתן להם את החוקים והמצוות הקשורים לקורבנות. אלוהים ידע שהעם אינו מסוגל לשמור את מצוותיו. ולכן, עם התורה, הוא גם סיפק פתרון לאי-ציות. הקורבנות למעשה ציינו את העובדה שהחף מפשע יכול לשלם את המחיר של החטא של החוטא. החוטא היה מביא את הקורבן שלו בפני הכהן, היה שם את ידו על ראשו, ובכך היה במרכאות מעביר את האשמה שלו לקורבן שהיה נשחט במקומו. הקורבנות הצביעו לקורבן האחד שאלוהים ישלח בקרוב, אשר הוא ישלם את מלוא המחיר ויהיה הקורבן האחד ולתמיד. והוא זה שישחרר אותנו מהצורך להביא קורבנות כל הזמן. לכן יהושע בונה את המזבח בהר הקללות, כי על ההר הזה כל העם נמצא. כי הרי כולנו, כולם חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים אנחנו. המזבח היה לכל אלה אשר הבינו שהם חוטאים וזקוקים לקורבן, למושיע, אשר ישחרר אותם מאשמת החטא. השיחה של ישוע עם האישה השומרונית ביוחנן פרק ד' מראה לנו שבשונה מיהושע, שבנה את המזבח על הר איבל, השומרונים דווקא עבדו את אלוהים בהר גריזים. בפסוק 20 היא אומרת לישוע שאתם היהודים עובדים את אלוהים בהר בירושלים, כלומר הר ציון עד היום. אבל אנחנו כאן בהר הזה, כלומר גריזים, עובדים את אלוהים. השומרונים שעד היום מאמינים רק בחמשת חומשי תורה, הם בטוחים שעל ידי שמירת התורה הם יכולים להגיע לאלוהים. אבל ישוע אומר לאישה השומרונית שלא בהר הזה ולא בהר ההוא, כלומר הר ציון, אלא שעובדי האל האמיתים ישתחוו לו ברוח ובאמת. ישוע למעשה אמר לה שרק כאשר אנחנו באים לאלוהים כחוטאים ובהבנה שאין לנו שום דבר שאנחנו יכולים להביא בפני אלוהים הקדוש מלבד הביטחון שלנו במשיח, רק אז אנחנו יכולים באמת להשתחוות לאלוהים. לסיכום, פרק ח' מחזיר אותנו למקום שאנחנו אוהבים להיות בו, ניצחון. אך לניצחון מול אנשי האי היה מחיר שהיה צריך לשלם. החוטא, אחן ומשפחתו שילמו את מלוא המחיר עבור החטא שלהם. בהתוודות שלו ומחיר שהוא שילם, זעמו של אלוהים הוסר, ונוכחותו יכלה להיות שוב עם העם, ואף הוא גם הוביל את העם לניצחון. בימים אלה של חג הפסח, אנחנו כמובן זוכרים את הפסח שלנו, את ישוע. הוא עשה אשר הלך לצלב בערב הפסח, וקם מן המתים ביום הראשון, כפי שקראנו הבוקר מלוקס. המשיח שלנו הוא חי ויושב לימינו של האב. משיחים וגם נוצרים רבים ברחבי העולם מחר חוגגים את חג הפסחא, את התקומה של המשיח. אני חושב שגם אנחנו בישראל חייבים במשהו לזכור את תקומתו של המשיח. זה יום חג אמיתי לעולם כולו, ובמיוחד לנו כמשיחים, וגם לנו כמשיחים בארץ הזאת. במותו ותקומתו ישוע אכן שילם את מלוא המחיר לחטא שלנו. אכן שילם את המחיר על החטא שלו, אבל אלוהים בחסדו הרב שלח את בנו ישוע כדי שהוא ישלם את מלוא המחיר עבור החטאים שלנו, על מנת שמשפט של אלוהים יפסח מעלינו. בחייו ובמותו הוא נשא את מלוא האשמה שלנו, והוא לקח על הכתפיים שלו את זעמו ואת משפטו של אלוהים. המסר של הנשים שראו את הקבר הריק ורצו כדי להודיע לשליחים שהיו בירושלים, המסר שלהם שהוא קם לתחייה מהקבר, המסר הזה מהדהד עד היום בעולם כולו. והמסר הזה שהוא קם לתחייה הוא מסר אשר אמור וצריך וחייב לשמח אותנו, כי המסר הזה נותן לנו תקווה, תקווה שלמרות החטא שלנו ולמרות הכישלונות שלנו, יבוא יום ובדיוק כפי שאלוהים הקים את המשיח מן המתים, הוא יקים גם אותנו לנצח הנצחים. אני מקווה שהשמחה הזאת והאמיתות הללו הם נכונים לגבי כל אחד ואחד מאיתנו שנמצא כאן. או נתפלל.